שלום וברכה. בפרשות של יציאת מצרים אנחנו רואים הרבה ניסים, ניסים גדולים שנעשים בפומבי גדול, והשאלה היא איך להבין את האפשרות של הנס. הנס בהגדרה סותר את הטבע, אז אנחנו רגילים שהטבע הוא הפועל, הנס נראה דבר חריג. כיוון שהנס נראה דבר חריג, יש רבים שהכחישו את הניסים, אמרו שאין דבר כזה נס, זה הכל תזמון דרך הטבע או סתם הגזמות או דברים כאלה, באמת הניסים לא התרחשו, או נתנו הסברה, איזה מין רציונליזם של הנס. והמהר"ל בשביל זה כתב פרקים רבים בספרו גבורות השם, דיבר את מהות הניסים ואת ההיגיון של הניסים וכדומה. אז כאן הוא כותב, יש לספר גבורות השם שכל כולו על יציאת מצרים, יש שלוש הקדמות. ההקדמה השנייה היא ארוכה מאוד, אנחנו לא יכולים ללמוד את כולה, היא התקפה נגד הפילוסופים, במיוחד אריסטו, ואחר כך גם נגד רבנו הרלב"ג בנושא הזה. גם הרלב"ג, גם הרלב"ג. אנחנו נראה את מה שהוא כותב נגד הרלב"ג, אנחנו לא נראה, אנחנו לא נספיק, אבל אולי מה שהוא כותב נגד אריסטו. טוב, הנפלאות והאותות והמופתים שעשה הקדוש ברוך הוא בעולמו והודיע גבורותיו לבאי עולמו, ראוי להודיע דרכם ועניינם כדי שיתברר מעשה אלוהים. אף כי לבני ישראל המאמינים ואינם חוקרים בשכלם ובמחשבתם לדעת דברים הכמוסים, אין צריך לזה. כלומר, יש יהודי טבעי פשוט מאמין, אז הוא לא צריך להגידו לו כל מיני הסברים איך הניסים אפשריים, הרי זה דבר פשוט. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אז הוא גם יכול לעשות ניסים, מה הבעיה? כן, יש ביטוי כזה, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אני תמיד שאלתי, למה זה, אז ככה זה קל, זיווגו של אדם. כי הרי, מה זה בשביל מי שברא את הים לקרוע אותו? אז לכן, כשאמרו, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, כנראה שזה קל להתחתן. כן. אבל זה השאלה מזה צד אתה עומד. אם אתה עומד מצד הבורא, אז זה קל. אם אתה במצד האדם, זה קשה. אז אותו דבר לגבי זיווגו של אדם. אם אדם סומך על הקדוש ברוך הוא, זה קל. לא סומך על הקדוש ברוך הוא, זה קשה.
גם הפרנסה,
לא? פרנסתו, כן, כן, בוודאי, גם על הפרנסה. כן. אז מה כתוב כאן? כי הם תמימי דרך, הולכים בתורת השם, יאמינו לכל דברי התורה והנביאים, והאותות והמופתים שבאו בתורה והנביאים, לא התחכמו עליהם, ואצלם נודע כי השם עושה גבורות ונפלאות. וכל אשר חפץ בעולמו יעשה, הן להרוס, הן לבנות. כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר, כי הוא בראו מעין, ועד עין יכול להשיבהו. כך הוא דעת המאמינים. אך באו אנשי חקרי לב, החוקרים משכלם ומדעתם על השם מתפלספים. רוצים להתחכם על דברים הנסתרים. עכשיו הוא אומר, כן, הוא אומר, בשביל המאמינים זה בכלל לא בעיה, אבל יש אנשים שאצלם זה כן בעיה, זה המתפלספים. עכשיו יש איזה הערה בדרך אגב, ודברים הנגלים והם איתם מול עיניהם כמה וכמה הם, אשר זה אמר ככה וזה אמר ככה, עד שבמהות שכל האדם ונשמתו ירבו הדעות והחקירות. כלומר, יש פה הערה, אתה רוצה לדבר על הנהגת הבורא, אבל יש דברים יותר פשוטים שגם שם אתה מלא בספקות. למשל, מהות נשמת האדם, שעל זה יש דעות מדעות שונות. או למשל, כמה שערות יש לך על הראש? נו, ספרת? לא ספרת. אז את זה אתה לא יודע, דברים הקרובים אליך. אז קל וחומר דברים הנסתרים. אולם כולם רוח ודיבר אין בהם, כי מה יוכל לדעת האדם בעל החומר? אף כי נתן אלוהים בו דעת וחוכמה, והנה דעתו וחוכמתו מצטרפת אל החומר, ויש לדעתו וחוכמתו חיבור וייחוס אל החומר, איך ידע הדברים הנבדלים? יש בגמרא במסכת מגילה דיון לגבי שילוח הקן. כתוב, קן הוא צריך להיות, כדי שיהיה חיוב של שילוח הקן, צריך שהקן יהיה בכל עץ או על הארץ. אבל מה קורה אם אני רואה קן בראשו של אדם? כן, זו שאלה שהגמרא שואלת. בן אדם נרדם לתחת העץ, ובאו, תוך כדי שהוא ישן, באו ציפורים, עשו קן על הראש שלו, והתחילו שמה להטיל ביצים, והשאלה, מגיע מישהו, האם יש לו מצוות שילוח הקן? כן, שאלה מציאותית מאוד, ותלוי כמה הוא ישן, כמה... הגמרא אומרת שכן, צריך לשלח את הקן, שהרי ראשו של אדם נקרא אדמה, שנאמר, ואדמה על ראשו. עד כאן דברי הגמרא. מה פירוש הדבר שהראש של האדם נקרא אדמה? שהאדם זה גם אדמה. עם כל ה... כלומר, אין שכל מופשט. גם הוא חלק מהטבע. כן? בסופו של דבר. אז יוצא לפי זה שהאדם החכם ביותר בעולם הוא סך הכל אדמה שקצת השתכללה, אבל זה אדמה. עפר ואפר. לכן אומר המהר"ל, אם דעתו וחוכמתו מצורפת אל החומר, אז איך ידע הדברים הנבדלים? כן, זו שאלה 200 שנה לפני קאנט. נשאלה פה השאלה. וכמו שאין האדם מתחבר עם הנבדלים, כך לא יוכל לעמוד על ענייניהם, על מעשיהם. אם לא, בכל זאת אפשר לדעת משהו, אם לא יד השם עשתה זאת, שהודיע דרכיו למשה. זאת אומרת, אם יש התגלות, אז אין פה כל קושי. אז דרך ההתגלות אתה יכול לדעת. ואחר כך לנביאים, ומהם קיבלו החכמים, והודיעו לנו במדרשים ודבריהם דברים הנעלמים הכמוסים. וכאשר אלו האנשים המתפלספים חקרו מדעתם ושכלם על מעשה השם, יש יצאו לדרך זר לגמרי, ואותם אין ראוי להזכיר את זכרם ודבריהם, אם לא כמו שאמרו זל, הווה שקול ללמוד תורה כדי שתשיב לאפיקורוס. ויש שהם אמוני ישראל, כלומר יש כאלה שנשארו דתיים, באו בשכלה מובדעתם על איזה נפלאות וניסים שהיו לעולמים, והתחכמו עליהם ויבואו בדעתם, כי הניסים אשר חשבו אינם מסכימים לדעתם וחוכמתם אשר השכילו בנמצאים ובסדר הנמצאים, ובשביל זה חיפשו להם פירוש אשר אזכיר. אמנם יש ללמוד עליהם זכות מצלמה, כי לא נכנסו בזה שיתלו חס ושלום חיסרון בפועל הניסים, כלומר בקדוש ברוך הוא, שאין הדבר כך כלל, רק כי היה נראה לפי שכלם ודעתם שאין ראוי לפועל האמיתי שישנה סדר הנמצאים אשר הם נבראים באמת וביושר. כלומר, יש שתי סיבות להתנגד לרעיון של הניסים. יש סיבה, הייתי אומר, אמפירית. אתה בדרך כלל לא רואה נס. אני אף פעם לא רואה נס. אתה רואה שהכל פועל לפי הטבע. אז לכן אין סיבה שיהיו ניסים. אנחנו רואים שהמציאות זה החוקיות של הטבע. זה טענה ראשונה. אבל הטענה השנייה היא טענה מוסרית, ערכית. שזה לא מתאים לקדוש ברוך הוא לעשות ניסים. כי הנס זה דבר גרוע. זה כאילו חריגה מן המערכת, וכל חריגה זה לא דבר טוב. זה כמו, אפשר לצייר את זה, הקדוש ברוך הוא כאדם שבנה מכונה, היא מצוינת, אבל היא לפעמים יש לה תקלות, אז צריך להסתובב עם כלי עבודה, עם איזה מברג, כדי לתקן מדי פעם. אז זה לא מתאים, ריבונו שלום, בטח אם הוא חשב על הכל, אז הוא חשב על הכל, אז לא צריך ניסים. הנס מראה כאילו שריבונו שלם לא חשב, וואו, עכשיו הים מפריע לבני ישראל לעבור. טוב, בדלת ברירה, הקדוש ברוך הוא, טוב, אז נפתח את הים. מה, לא חשבת על זה מיד? בהתחלה כשבראת את הים, היית צריך לחשוב שזה עלול להפריע לבני ישראל.
או כשהוצאת אותם ממצרים.
כן, אז לכן, הטענה שיש בנס משהו שלא מתאים לקדוש ברוך הוא. זו טענה ערכית.
אריסטו הולך בזה מכאן כאלו.
מה אריסטו? אריסטו הוא לא מאמין בניסים.
לא, אבל אריסטו, בזה שהוא אומר שהאלוה, כאילו אפילו גם אפילו גב של הכוזרי, הוא לא מתעניין בדברים הקטנים שלנו, בגלל שהוא גדול מדי, זה לא מתאים לו, זה קרוב לראש.
זה קרוב לראש, קרוב בהחלט, בהחלט. מה? אז הוא אומר, מה?
מצד שני, המכונה הזאת אין לגבי המציאות, זאת אומרת,
אבל המציאות הקדוש ברוך הוא ברא, אז כשהוא ברא את המציאות הוא היה צריך להתאים אותה למכונה,
הוא תלוי בבחירה
חופשית
של האנשים, של העולם.
בסדר, אז זה עוד יותר גרוע. זאת אומרת, אתה אומר שקדוש ברוך הוא כל כך תלוי בבחירה החופשית של בני האדם שהוא צריך לסדר לעצמו חריגה מהחוקים שלו. כן, הרלב"ג אמר באמת דבר כזה, הוא אמר, כיוון שבני האדם תלויים בבחירה החופשית, אז הקדוש ברוך הוא הפקיד, תקשיב טוב טוב, הפקיד את השכל הפועל שיעשה ניסים כשצריך. על ידי נביא. כן, שכל הפועל על ידי נביא. הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים, אומר הרלב"ג, זה למטה מכבודו.
אם הלך למטה.
אבל יש איזה פועל זוטר, פקיד זוטר, שהוא עושה את העבודה.
מה? היום יש ניסים ישועות מעל דרך הטבע, רק תשלם.
כן, כן, טוב, בקיצור, אז אומר המהר"ל שיש ללמד זכות על אלה, כי הם אמרו שאין ראוי לפועל האמיתי שישנה סדר הנמצאים אשר הם נבראים באמת ויושר. לשנות דבר שהוא עיקר המציאות, כמו שהתבהר, שאמרו שאם כן, לא היה למעשי אדם עמידה מקוימת מצוירת, וזה הזכות שיש ללמוד עליהם. אמנם מצד אחר אין זכות להם, חוץ מן הטעם אשר דבריהם ופירושיהם אין נכון לפי השכל והדעת, כי מופתיהם וראיותיהם לא יצדקו ועדיהם המה כי שרו מן האמת והיושר. זאת אומרת, אומר המהר"ל, חוץ מזה, אבל הראיות שלהם לא טובות, אף כי בלבלו לנו הכתובים ויצאו לנו הפירושים ונתנו טעם בניסים שהם מורים על מעשי השם, שלכך נקרא אות ומופת, שהם אות ומופת על מעשי השם הנורא. אז הם נתנו טעם בלתי משובח ונתנו חולשה באותות ובמופתים, שעיקר מה שהביאם לעולם הוא יתברך להחזיק המאמינים בו. והנה הראשון אשר לא יאות זכרו, כי אם כדי שתשיב לאפיקורוס, הוא המתפלסף, אשר יאמר, כוונה פה לאריסטו, שכל הדברים באו מאיתו בסדר המושכל אצלו על צד החיוב הקדמון, אשר לא שר ולא יסור, והכל כמנהגו וסדרו נוהג. כלומר, מה טוען אריסטו? הוא אומר שהעולם מחויב. מה זאת אומרת מחויב? כביכול יש לאלוהים טבע, וטבעו של אלוהים שממנו בא העולם, מושפע העולם. אז אם זה כמו שאלוהים הוא נצחי, תמיד היה קדמון ונצחי, אז גם העולם קדמון ונצחי. ואם העולם הוא על פי חוקיות, אז גם החוקיות של העולם היא קדמונית ונצחית. עד כאן טענתו של אריסטו, שכיוון שהעולם קדמון ואלוהים קדמון, אז ממילא לא ייתכן שיש שינוי בטבע של המציאות.
מה אריסטו אומר על קריאת ים סוף? שלא הייתה?
נכון. או שלא הייתה, או שזה היה אשליה, או שזה היה רעידת אדמה, או כל מיני דברים כאלה.
חלום?
לא יודע, היה.
לא היה.
כן, אבל הוא יסביר את זה בדרכים רציונליסטיות.
אירוע. בהתחשות הנס, רצון השם שהוא מתגלגל, רצון השם שמתגלגל בטבע, בכל זאת זה משבש לגמרי את החוקים של הטבע, או יש בכל זאת משהו שמתחשש?
זאת השאלה. זה הקושי הראשון. כלומר, אריסטו אומר שהעולם קדמון, ולכן לא ייתכן שיהיו ניסים. כן. וכיוון שבאו מאיתו כל הדברים בסדר המושכל על צד החיוב הקדמון, לא שר ולא יסור, אם כן אין שינוי בעולם שהיה יוצא מסדר המושכל ולא יעריך כנף הזבוב. כן? הזבובים תמיד יהיו עם אותו אורך של כנפיים, שאחר שהעולם נוהג על פי טבעו ומנהגו על ידי החיוב מאיתו, אם כן, אם היה בה שינוי לעולם על ידי נפלאות, היה זה שינוי הסדר, ואינו נוהג על טבעו. ולפי דעתו, לא נמצא דבר בשינוי טבעו, כי אם הכל כמנהגו על צד החיוב. ואם כן, לא היו האותות והמופתים שהם בשינוי טבע ומנהגו של עולם, אפשר כלל כי הכל צריך להיות נוהג על פי הסדר המחויב מאיתו, בלי תוספת ובלי מגרעת ובלי שינוי כלל. אז הוא אומר, ועל עיקר דבריו אשר אמר כי העולם על צד החיוב, ובני שהוא על צד החיוב, אין לו התחלה, ולפיכך העולם הוא קדמון, על דבר זה יש להשיב במקומו. כלומר, יש עצם הטענה שהעולם הוא קדמון ולא נברא, אומר המהר"ל, זה אומנם לא נכון, אבל זה לא הנושא כאן. צריך לדבר על זה במסגרת אחרת. ועוד, יעמיד דבריו, כי איך יתהווה דבר מכל דבר? כי לא ית... למשל, אנחנו ראינו בפרשה הקודמת שהמתה, גם בפרשה עכשיו, שהמתה הופך לנחש. אם תסתכלו על המבנה המולקולרי של המתה, הוא לא דומה בכלל למבנה המולקולרי של הנחש. אז איך מתה שעשוי מעץ הופך לנחש שעשוי מבשר? קושיה טובה. נכון. אז הוא אומר, מה?
ובולע.
נכון. יש גם נחש בוע. אבל זה משהו אחר. זה מאוד מסוכן, אגב, נחש בוע. טוב. ועוד, יעמיד דבריו, כי איך יתהווה דבר מכל דבר? כי לא יתהווה דבר מכל דבר, רק מדבר מיוחד. ואם כן, איך יבוא מן המים דם? והנה, מביא ראיה ממין על שאינו מינו. עכשיו, זה אומר, זו הטענה הזאת השנייה, היא לא נכונה גם כן. למה? שפועל הטבעי, זה קשור לשאלה שלך, שפועל הטבעי פועל לפי טבעו ומנהגו אשר בעולם הטבעי, ופועל הנבדל לפי עניינו. והבדל יש ביניהם, כי הטבע פועל בזמן, ולפיכך צריך לכל פועל טבעי המשך זמן. אבל פועל, למשל אם הייתי רוצה על פי הטבע להפוך מטה לנחש, זה היה לוקח לי כמה מיליוני שנים, אבל זה היה אפשרי בסוף. הייתי מחליף כל מולקולה במולקולה אחרת, או משנה את ההרכב של הגרעין של, של כל האטום, בסוף אז המטה היה הופך לנחש, אבל זה היה לוקח הרבה זמן. הייתי מזין אותו עם אינפוזיה הכל. כן. אבל פועל אשר אינו טבעי, אין צריך לפעולתו זמן. כי הטבעי כוח גשמי, וכל כוח גשמי פעולתו בזמן, אבל הדברים הנבדלים פעולתם בלי זמן, שאינם כוח בגשם, ולפיכך פועלים בלא זמן. ולכך ברגע אחד התהפכו המים לדם, שהוא פועל ברצונו בלבד, וברצותו נתהווה החומר והצורה לפי רגע אחד, ואין זה פועל טבעי שהוא פועל בזמן והוא צריך אל הכנת החומר. אבל בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבעם, וזהו פועל הנבדל שהוא פועל בלי הכנת חומר כלל.
כלומר, קריאת ים סוף כתוב עיני רוח קדים כל הלילה.
זה שאלה יפה. אתה שואל, אבל תדבר יותר בשקט שלא ישמעו.
אני רגיל בתפילה לדבר,
זה מוריד. בסדר, אני אין לי טענות, לאף אחד. עכשיו, איך קוראים לזה? בקריאת ים סוף, אתה שואל שאלה יפה. אם באמת קריאת ים סוף לא צריך זמן, אז למה בכלל היה צריך רוח קדים עזה כל הלילה? נכון? וינהג השם, רוח קדים עזה כל הלילה. זה תשובה אפשרית. אבל מתי אנחנו בשאלה?
אז הם מתייחסים באלה שיגידו כאילו ככה וככה.
כן, כלומר, זו שאלה. למה רוח קדים? אם אתה רוצה לפקוע את הים, אז לא צריך, בשנייה אחת נפתח הים. כן, כמו בהוליווד, יש איזה, כן, עשרת הדיברות, וגם בשפילברג, כן, רואים שם זה בום, זה יפה. כן. ומצד שני יש עוד בעיה, שמיד אחר כך כתוב, ויבקעו המים. אז ויבקעו זה בלי הרוח. אומר, מה? למה?
מצב שלא יציב, אז הטבע זה להחזיר על היציב. אז המצב שפתיחת היה מבחינת מכנית, הוא לא היה יציב. לכן, מיד שיש איזשהו משהו שגרם הסגירה, הוא סוגר מיד.
לא, הבעיה היא לא על הסגירה, על הבקיעה. אני שואל שאלה אחרת. אני שואל, כתוב שהיה גם רוח וגם נבקעו המים, אז לכאורה אחד מהם מיותר, נכון? אז נכון, זה הבעיה.
למה? אבל אפשר להגיד שהייתה רוח שהתחילו הורידה את זה לאט לאט המפלס.
אז זה בדיוק השאלה, למה? למה שני שלבים? או שהכל יהיה ירידת המפלס עד הסוף, או שמלכתחילה הכל בקיעה. אבל פה אנחנו רואים שהיו שני דברים. נבקעו על ידי הרוח. לכאורה זה לא בקיעה. זה לא סדק. רוח לא עושה סדק. סכין עושה סדק. אבל כן, אז הנתיב מוולוז'ין אומר שהקדוש ברוך הוא רצה שם באמת לשתף גם מרכיב טבעי וגם מרכיב ניסי, ושהמרכיב הטבעי זה כדי ללמד אותנו שהגאולה באה כמעה כמעה. כלומר, הרוח כמעה כמעה מורידה, וזה מסביר מדוע יש שם במסכת סוטה מחלוקת בין בני יהודה לבין בני בנימין, מי קופץ ראשון לים. שבני יהודה אמרו, אתם רואים שיש רוח קדימה זה כל הלילה. אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שזה ילך בדרכים הקרובות אל הטבע, ולכן אסור להיכנס לים עד שזה לא יתייבש עד הסוף. בני בנימין הם אמרו, רגע, אם זה יהיה ככה, לא יראו שזה נס. ואז הם קפצו ראשונים, ואז נפקעו המים. אבל בני יהודה זה סתר את התפיסה התיאולוגית שלהם. אמרו, הקבוצה הזאת, הם חריגים בנוף של הגאולה, ולכן הם זרקו עליהם אבנים. ככה מסופר. שהם זרקו אבנים, כי זה סותר את התפיסה של הכמעה כמעה.
יש משהו בהסתרות של
אדם. מה? כן, אבל גם פה זה יותר מזה. הם רצו שיראו שזה נס, שיש פה משהו ניסי. הנתיב הוא לא יודע. כן, בהרחב דבר שם. מביא שם את דברי הסוגיה במסכת סוטה, ומקשה את הקושיות, את הרצה. כן, אז האמת היא שיש גם וגם. הגאון מבינה אומר, מה זה בעיתה אחי שינה? אמנם הגמרא אומרת או בעיתה או אחי שינה, אבל פשט הפסוק אומר הגרא בעיתה אחי שינה, שבתוך התהליך של הבעיתה יש גם החשה. טוב, ולפיכך אל תשאל, כי לא כל חומר מוכן לקבל הצורה וצריך הכנה, ואיך הם מוכנים המים לקבל צורת דם. הנה אין זה קושי על המבין, כי מה שצריך החומר הכנה עד שתקבל הצורה, הנה דבר זהו במנהג הטבעי. ומבנה שהאיש המתפלסף הלך אחר הטבע להכחיש בשביל זה המופתים, ודבר זה אנו מודים, כי מצד טבע הנפלאות אינם נמצאים. מצד הטבע אי אפשר שיהיה נס. אבל מצד פעולת הנבדל, כל הנפלאות הם נמצאים. כי העולם התחתון הוא עולם הטבע, יש לו הידבקות בעולם הנבדל. ומשם הניסים באים, שהניסים יתחדשו במה שהעולם הזה יש לו חיבור בנבדלים. כלומר, יש נקודת מגע בין שני עולמות. כלומר, זה באמת כאילו שתי מציאויות שונות לגמרי. העולם הטבעי והעולם הנבדל. ובנקודת החיבור של העולם הטבעי עם העולם הנבדל, דרך שם באים הניסים.
תודה. אריסטו, אמין בכל הכשפים וכולי שהיו ביוון עם הפיטי ועם כל ה...
לא.
עולה מין בזה?
לא, עולה מין בזה. הוא היה... כן, הוא היה דטלס. כן. גם אפלטון ספק גדול אם הוא האמין בזה. הרבה
ממש לא האמין בכלום.
מי?
סוקרטס.
סוקרטס? לא יודע, הוא דווקא היה לו התגלות, היה לו גילוי, היה לו
זה הגילוי שלו, זה ששום דבר לא נכון.
לא בדיוק, בסדר. כי העולם התחתון הוא עולם הטבע, יש לו הידבקות בעולם הנבדל, ומשם הניסים באים, שהניסים התחדשו במה שהעולם הזה יש לו חיבור הנבדל. ולפיכך הניסים לא היו כי אם בישראל, כמו שהתבהרות. כן, יש גם שאלה. אם הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, אז למה אין ניסים בכל העולם? שיהיה בכל העולם ניסים, נכון?
אבל הרב ימצאנו שיש ניסים בלדוי.
כן, אבל זה הוכחה שאני לא המערל. לא יודעת? מה?
לא, נאמן
המצרים. טוב, אז כתוב בתורה, מנסה השם אתכם, לא? יש, אגב, יש כמות אדירה של סיפורי ניסים אצל הנוצרים, במיוחד הקתולים. יש להם ממש תעשייה שלמה של ניסים. כשפים? יש גם כשפים, כן.
כל קדוש שלו לפחות שני ניסים אחרי מותו.
כן, מה?
כל
כן, כבד. לא, אבל יש דברים כאלה אצל הנוצרים, וזה, אז זה נאמר, כי מנסה השם אתכם. יש לא. כן, יש הופעות של הבתולה, יש להם לפני 100 שנה, אני חושב שזה היה משהו כזה, בקהיר. יש 80 אלף איש שראו את הבתולה. ואת אחת. לא, היו הרבה נוצרים, קודם כל, יש הרבה נוצרים במצרים, הקופטים וכו', אבל הם ראו, כן, הם ראו. אז מה הם ראו, זה כבר שאלה אחרת, אבל הם ראו משהו. כתוב שאם יבוא נביא ויעשה אותו מופת, ויאמר ללכת לעבוד עבודה זרה, לא לשמוע. זה כתוב בספר דברים. אז ומה זה האות שהוא, אז איך הוא יצליח לעשות אותו מופת? כי מנסה השם אתכם. זה כתוב. טוב, ולפיכך הניסים לא היו קיים בישראל כמו שהתבהר עוד, וכל זה מפני שיש להם דבקות בנבדלים, ולפיכך היו נמצאים בישראל ניסים ונפלאו. והנה זה שיומה, אז כלומר יש פה, אל תשאל שאלות של טבע על הנס, כי הנס זה לא טבע. אבל בכל זאת יש פה שאלה, מה עם הטענה הערכית? כלומר שיש בעצם שתי טענות נגד הניסים. הטענה אחת, לפי השיטה שהעולם קדמון, שאם העולם הוא קדמון, אז לא יכול להיות שיהיה נס. אגב, על הטענה הראשונה הזאת, יש הערה של הרב קוק, בספר לנבוכי הדור. הוא אומר שכל המניעה לקבל את הרעיון של ניסים עם העולם קדמון, זה לפי התפיסה של עולם קדמון שהייתה לאריסטו, אבל לא לפי התפיסה של העולם הקדמון כפי שהתפתחה במדע החדש. שבמדע החדש, גם אם תאמר שהעולם קדמון, זה לא מונע התפתחות ושינויים. אבל הטענה השנייה, שהיא הטענה שבעיקר אמורה להפריע לנו, זה החריגה, האי-סדירות. כביכול הנס, יש בו משהו של קפריזה אלוהית, גבינה כזאת. והנה, זה שיומר, כי איך יצויר שיהיה דבר מכל דבר, שזהו נמנע לפי הטבע, אבל שלא לפי הטבע אינו נמנע. וכן, מה שאמר, כי כאשר היה עולם מחויב מבוי ברך, אם היה הנהגתו שלא על פי סדר הטבע, היה דבר זה שינוי מן הסדר, לפי רצונו בלבד, כן, הקפריזה כביכול. ואנו אומרים שוודאי הכל לפי רצונו יתברך, ואפילו לדעתו שהוא מאמין הקדמות והכל מאיתו על ידי הסדר בחיוב, אף על גב שוודאי הדבר זה אינו, מכל מקום, אף לפי דעתו הוא טעות. כי מה שאמר, כי מי שאמר כי הניסים אשר יבואו מן השם יתברך אין להם סדר מושכל, אין הדבר כך כלל, אבל כמו שיש לעולם הטבע סדר מסודר נוהג על פי טבעו, כך יש לניסים סדר גם כן. כלומר, לא שיש הנס הוא לא על פי הטבע, אבל הוא על פי הסדר.
אם אנחנו שמש וגבעון,
אז יש סדר לניסים.
לאזן את האורך ביום אחר,
גם, אבל לא, זה יותר מזה. זה כאילו אומר שיש היגיון איזה נס קורה מתי. זה לא במקרה. אני אתן לכם דוגמה לגבי קריאת ים סוף. קריאת ים סוף, אומר המהר"ל, הים זה החומר וישראל זה הצורה של העולם. הצורה נפגשת בחומר, החומר נכנע לפני הצורה. אז אמנם זה לא החומר והצורה במובן הפיזיקלי, אבל זה החומר והצורה במובן הערכי. או לגבי השמש, אז השמש כמה זמן היא עצרה שם? 12 שעות, נכון? מה? שמש בגבעון דום. כן. אז מסביר המהר"ל דבר מאוד מעניין, ש אם אני רואה את השמש במשך 12 שעות, אז בשעה הראשונה היא פה, שנייה היא פה, שישית כאן, עשירית כאן, ו-12 פה, נכון?
כן.
עכשיו, אם אני עושה ממוצע, איפה היא השמש הייתה? באמצע. במשך 12 שעות. כלומר, באופן ממוצע, השמש הייתה שם. עכשיו, זה לא המציאות. אבל זה האמת הערכית, האבסולוטית. עכשיו, כשקורה נס, הצד האבסולוטי הוא זה שמתגלה. עכשיו הוא אומר יותר מזה, השמש באמת שקעה לכנענים והיא עמדה לישראל.
אם הוא אומר שהעולם זה מציאות סובייקטיבית שלנו אבל לא משהו קיים,
יפה, נכון, יוצא לפי זה שעד רבה השמש שקעה ועמדה בבת אחת, היא שקעה לכנענים והיא עמדה לישראל,
יישקע בטבע.
נכון, ואם יקשה עליך העמידה והתנועה גם יחד, אל יקשה בעיניך. למה? כי זה לצופה הזה, וזה הצופה הזה, זה קצת דומה לרעיון שיש בתורת הקוונטים, שהצופה משפיע על הניסוי. אז אפשר לומר, האדם שחווה את הנס, אז הוא עולה לדרגת הכרה של... מה?
זאת אומרת, אתה לא יחשות.
למה?
שאם אתה נמשפות
להם, ששמה
אתה רואה
שם דבר. גם בתורת היחסות. זה עניין גם של סקר. צריך לעשות סקר בין האנשים. עכשיו תגיד, מה אתה יותר מקבל? תורת היחסות או תורת הקוונטים? תשמע, לי נראה היום דווקא יותר...
גם אם זה קרה, לילה צריך להיות ארוך בצד השני של הגלובוס.
לא, בסדר. לא, אז הוא מסביר שכדור הארץ לא הפסיק להסתובב. הטבע המשיך כטבע. ומי שחווה את הנס, חווה את הנס.
אז זה מפורסם הנס הזה.
לפי מה שהוא אומר, לא, זה היה לישראל.
כתוב שם שזה היה מפורסם
בכל... על קריאת ים סוף.
על קריאת ים סוף
כתוב.
בכל מקום נפתחו את המים.
אז על המים, כן, על הים. אני מדבר עכשיו על השמש.
כן, אבל זה נס, לגבי הים, זה אותו דבר.
טוב, בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר, זה שעיקרון בלי להיכנס לפרטים, שהמהר"ל מסביר שיש מה שנקרא סדר לניסים. יש היגיון פנימי, ואז יוצא שהטענה על שרירותיות של הנס נופל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה אומר לקשיא, 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 אומר לקשיא,